אמונה ומצוותיה, פרק י' מסחר ועסקים, הלכה א', מכירת תשמישי פולחן, איסור לפני עיוור. אסור להכשיל אדם בעבירה, בין יהודי בין נוכרי, שנאמר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך אני השם. כלומר, כשם שאסור להניח לפני עיוור מכשול שיפגע בגופו, כך אסור להניח לפני אדם מכשול שיכשיל אותו בעבירה שתפגע בנשמתו. לפיכך, אסור למכור לנוכרי צורכי עבודה זרה, כגון כלים לצורכי פולחן או תרנגול לבן שנהגו להקריב לאלילים. גם כאשר הנוכרי אינו אומר שהוא מתכוון להקריב את התרנגול לאליל, כל זמן שמסתבר שזו כוונתו, כגון שהוא מתעקש שיהיה לבן, אסור למכרו לו. יש אומרים שגם כאשר הנוכרי יכול לקנות את צורכי פולחנו אצל אחרים, אסור מדברי חכמים למוכרם לו, כי המוכר מסייע לו בכך לעבור עבירה. ויש אומרים שאיסור לפני עיוור הוא רק כאשר בלא היהודי לא יוכל לעשות את העבירה. אבל אם הוא יכול לקנות את צורכי פולחנו אצל נוכרי אחר, אין איסור ליהודי למוכרם לו, הואיל ובכל מקרה הנוכרי יעבור את העבירה. למעשה, בשעת הצורך נהגו להקל, והמאדרים משתדלים להימנע מכך. אמונה, י' הלכה ב', איסור לפני עיוור במחירה לסוחרים. מותר למכור לסוחר נוכרי כמויות גדולות של חפצים כדי למוכרם לאנשים אחרים שמסתבר שהשתמשו בהם לצורכי עבודה זרה, כגון תרנגולים שהם רגילים להקריב לאלילים. משום שהחובה המוטלת עלינו היא שלא להכשיל את הנוכרי שלפנינו, שנאמר ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל אין עלינו אחריות לדאוג לכך שהקונה מאיתנו לא יכשיל נוכרים אחרים, שזה נקרא לפני דלפני. אבל כאשר מסתבר שהסוחר שקנה מאיתנו יכשיל בכך יהודים, אסור למכור לו, שכן האחריות המוטלת עלינו כלפי אחינו היהודים גדולה יותר, ואף לפני דלפני אסור. לכן אסור למכור לסוחר מאכלים שאינם כשרים, כאשר ניתן לטעות ולחשוב שהם כשרים, ויהודי ייכשל בהם. אמונה, י' הלכה ג', איסור שותפות עם הרגיל להישבע באליליו. אסור לגרום לנוכרי להישבע ולנדור בשם אלילים, שנאמר, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. לא יישמע על פיך, היינו שגם לא יגרום לאחרים להישבע באליליהם. כדי שלא להגיע לאיסור זה, אסרו חכמים לעשות שותפות עם עובד אלילים, מפני ששותפות זו מבוססת על הסכמה שאם יגיעו לידי ויכוח, הנוכרי יישבע באליליו, והוא לא ישקר כיוון שהוא מכבדם. אמנם במצב שהתגלה סכסוך כספי בין יהודי לעובד אלילים, ורק אם היהודי יתבע ממנו להישבע אולי יודע לאמת, לדעת רבים מותר לו לתבוע מהנוכרי להישבע כדי לנסות להציל את כספו. משום שבמקרה של ויכוח, איסור השבעתו מדברי חכמים, ועל כן בשעת הדחק, כדי למנוע הפסד, מותר להשביעו. ויש אומרים שאסור מהתורה להשביעו באליליו, ולכן גם בשעת הדחק אסור להשביעו. אמונה, י' הלכה ד', איסור מסע ומתן בימי עדיהם, חגיהם ולפניהם. אסרו חכמים לשאת ולתת עם עובד אלילים ביום עדו, יום חגו, מפני שמתוך תחושת הסיפוק על הצלחתו בעסקיו, מסתבר שיודע על כך לאליל שלו ביום חגו, ונמצא שהיהודי גרם לכך ועבר על מה שנאמר, ושם אלוהים אחרים לא תזכיר ולא יישמע על פיך. גם בשלושת הימים שלפני יום עדם, אסרו חכמים לשאת ולתת עמהם, מפני שבאותם ימים הם נהגו להכין את הקורבנות שהקריבו לאליל ביום החג, וכל הצלחה שהזדמנה להם באותם ימים, סברו שבאה להם בזכות האליל שראה בעין יפה את הקורבן שהכינו לו, ועל כן הודו לו על כך. אבל 4 ימים לפני יום עדם, אין רגילים להכין את הקורבן לחג, וממילא אין חשש שעובד האלילים יקשר את הצלחתו למעשה פולחנו. בכלל יישום מסע ומתן, למכור או לקנות, להשאיל או לשאול, ללוות או להלוות, לגבות הלוואה או לפורעה, שכן כל אחת מפעילויות אלו יכולה לעורר אצל עובד האלילים תחושת סיפוק, ואם היא תתקיים ביום עדו או בימים שבהם הוא מכין את פולחנו ליום עדו, מסתבר שיודע עליה לאליל שלו. אמונה, י' הלכה ה', ההתר למעשה. הורו חכמים שבחוץ לארץ מותר לשאת ולתת עם עובדי אלילים בשלושת הימים שלפני יום עדם, ורק ביום עדם אסור, וזאת משום שראו חכמים שעובדי האלילים נעשו פחות אדוקים, ופחות מקפידים להודות לאלילים על ההצלחות שלהם. כן, זה למדנו שכאשר עובדי האלילים נהגו לכוון בעת ששחטו בהמה שהשחיטה לשם אליליהם, היו חכמים שהורו שכל בשר שנשחט על ידי עובד אלילים אסור בהנאה, כדין תקרובת עבודה זרה. אולם אמר רבי יוחנן שדין זה אינו חל בחוץ לארץ, כי נוכרים שבחוץ לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הם, אלא מנהג אבותיהם בידיהם, ולכן אינם מכוונים בשחיטתם לשם האלילים, וממילא הבשר ששחטו מותר בהנאה. בנוסף, לאחר חורבן בית המקדש השני, ישראל התפזרו בגויים ונעשו תלויים בהם, והיה חשש שאם במשך ימים רבים לא יישאו ויתנו עמהם, יאבדו את מקור פרנסתם, ואף האיבה כלפיהם תגבר. לפיכך, הקלו לשאת ולתת עמהם בשלושת הימים שלפני יום אדם. לאחר מכן, כאשר היישוב הארץ נחלש, גם בארץ נהגו להקל בשלושת הימים שלפני יום אדם. בנוסף, במשך השנים, המנהג להקריב בעלי חיים לאלילים פחת, וממילא לא עסקו בשלושת הימים שלפני יום אדם בהכנת קורבנות, ופחת החשש שיתלו את הצלחתם באותם שלושה ימים בעזרת האלילים. ואף שכעיקרון על פי נימוקי היתר שהוזכרו היה אפשר להתיר מסע ומתן גם ביום אדם, המשיכו לאסור זאת, מפני שההימנעות ממסע ומתן ביום אדם בלבד לא פגעה כל כך בפרנסה, ולא הייתה מסוכנת משום איבה. במשך השנים, הצורך הכלכלי לשאת ולתת גם בימי אדם הלך וגבר, גם סכנת האיבה גברה. במקביל, עובדי האלילים נעשו פחות אדוקים באליליהם, ורבים נהגו לשתף שם שמיים בהודעתם, כדרך שנהגו הנוצרים. לפיכך, כבר בימי הגאונים הורו להקל לשאת ולתת עמהם גם ביום אדם, וכן הלכה. אמונה, י' הלכה ו', האיסור להנות עבודה זרה. אסור לקנות ביריד שהיו מקיימים בימי חג אלילי, שבו היו משלמים מכל קנייה מס לעבודה זרה, מפני שאסור להנות עבודה זרה. ואם עבר וקנה, כנסו אותו חכמים שיאבד את מה שקנה. אם קנה בהמה, יחתוך את פרסותיה מהרכובה ולמטה, כדי שיהיה ניכר שאסור ליהנות ממנה. אם קנה בגדים, יניחם שירקבו. אם לקח כלי מתכות, ישליחם לים המלח. אמנם מותר להשתתף ביריד שבו יתקיים המסחר האזורי, גם אם הוא מתקיים ביום חג אלילי, כי עיקרו לצורך מסחר כללי ולא לצורך פולחן, וגם לא היו רגילים לשלם ממנו מס לעבודה זרה, וכך התנהלו רוב הירידים בתקופת הראשונים והאחרונים. מי שהיה ביתו סמוך לבית עבודה זרה ונפל הכותל שביניהם, אסור ליהודי לבנות אותו, מפני שבכך הוא בונה גם את כותל בית העבודה הזרה, ונמצא מהנה אותה. אלא ירחיק 400 ויבנה את כותל ביתו, כך שלא יוכלו להשתמש בכותל שלו ככותל עבורם. וכדי שלא יוכלו ליהנות ברווח שבין ביתו לבית העבודה הזרה, ישתמש באותן 400 לבית הכיסא או לשאר דברים בזויים שלא תצמח להם מכך הנאה. כמו כן, אסור למכור קרקע כדי לבנות עליה בית עבודה זרה, מפני שבכך הוא מענה עבודה זרה וגם מסייע לבניינה. כשיש בכך צורך גדול, מותר בחוץ לארץ למכור את הקרקע למתווך נוכרי שימכור את הקרקע למי שירצה. אמונה, י' הלכה ז', שימוש בנכסים השייכים לעבודה זרה. היה לבית העבודה הזרה מרחץ, או מוזיאון, או דירות, או חנויות להשכרה. אם התשלום שהם גובים מיועד לצורכי העבודה הזרה עצמה, אסור לשלם להם, מפני האיסור להנות עבודה זרה. אך אם התשלום מיועד לצורכי הציבור הקשור לאותה עבודה זרה, מותר להיכנס לשם בתשלום, וכן מותר להיכנס לשם בחינם, כאשר אין צורך להודות על הכניסה לכמרים. אם התשלום מיועד להחזקת הכמרים, אם המבנה שעליו משלמים סמוך לבית העבודה הזרה, אסור לשלם, הואיל ונראה שהתשלום הולך לעבודה זרה עצמה. אבל אם המבנה רחוק מבית עבודה זרה, גם כאשר התשלום הולך להחזקת הכמרים, מותר לשלם להם, כי אינו נראה כמענה את העבודה הזרה עצמה. היה מרחץ בבעלות פרטית של כומר לעבודה זרה, מותר לשלם לו כדי להתרחץ, הועיל ושכר זה נחשב כרווח אישי שלו ולא תשלום לקיום העבודה הזרה או פולחנה. כיוצא בזה, מותר לזכור מקומר חנות או דירה ששייכת לו. אסור לבטח אלילים או אף את השמישיהם ונוים, כי הם אסורים בהנאה, ובכך שהוא מקבל מהם דמי ביטוח, הוא נהנה מקיומם. ואם מבקש הביטוח הוא נוכרי הגון שאין ראוי לפגוע בו, או כשיש חשש איבה, יתווך בינו לבין נוכרי שיבטח אותו, ויקפיד שלא יקבל אחוזים על התיווך. אמונה, י' הלכה ח', בנייה ותיקונים בבית עבודה זרה. בנוסף לאיסור התורה לעשות פסל לעבודה זרה, אסור גם לבנות דבר שמשמש לעבודה זרה או להוסיף לנוי. לפיכך, אסור לבנות בימה שעליה מניחים פסל של עבודה זרה, וכן אסור לבנות חדר או אולם שמניחים בתוכו עבודה זרה, וכן אסור להתקין את חלונותיו, הן מפני שהם משמשים מחסה לעבודה זרה, והן מפני שהם נוי לה, וכן אסור לקבלן יהודי לבצע עבודות אלה על ידי פועליו הנוכרים, הועיל ועל פי הוראתו הם מבצעים את העבודה. אבל מותר ליהודי לבנות את החדרים והמבואות שלפני האולם שבו העבודה הזרה, וכן מותר לקשתם, כי הם תשמיש דה תשמיש, ונוי דה נוי. מכיוון שהנצרות היא עבודה זרה לישראל, גם כנסייה בכלל זה. כאשר המקום שבו משתחווים לצלב הוא תשמיש עבודה זרה, ושאר החדרים הם תשמיש דה תשמיש. אחר שבית העבודה הזרה כבר בנוי, אסור להיכנס לשם גם לצורך תיקונים של תשמיש דה תשמיש, כי הנכנס לשם נראה כנכנס לשם פולחן. אבל אם יהיה לבוש כבעל מלאכה ויבוא עם עוד פועל יהודי, אין חשד ויוכל לבצע תיקונים בחדרים שאינם משמשים לפולחן. אמנם לכתחילה, עדיף ליהודי להתרחק גם מלבנות ומלשפץ תשמיש דה תשמיש או נוי דה נוי של עבודה זרה. אמונה, י' הלכה ת', השכרת בית לעובד עבודה זרה. אסרו חכמים להשכיר דירה לעובד אלילים, מפני שהוא רגיל לקבוע בביתו פסל של עבודה זרה, וסמכו דבריהם על מה שנאמר, ולא תביא תועבה אל ביתך, כלומר, איסור התורה הוא שיהודי יכניס לביתו עבודה זרה, והוסיפו חכמים ואסרו להשכיר בית לגוי שרגיל לקבוע בביתו פסל של עבודה זרה, אבל לא אסרו להשכיר למי שכדרך הרעי מכניסו לעתים לביתו. אין איסור לארח בבית נוצרי שעונד צלב לצברו, שכן העיקר להלכה, שמדובר בסמל ולא בצלם שסוגדים לו. כאשר יש צורך להיעזר בעובד זר נוצרי או הינדי שיגור באחד מחדרי הבית ויטפל בקשיש או בחולה סיעודי, יש לסכם עמו שלא יכניס לחדרו צלב או פסלון הינדי כדי להשתחוות לו. בשעת הדחק, כאשר לא ניתן לסכם זאת ויש הכרח להיעזר בו, יש להזכיר לו את החדר ויסיר ממנו את המזוזה עד סוף תקופת מגוריו בבית.